השם רחמה, שהאור מוצא שבקודש פה ראש הסב, התשעת בשל, שאור מוקדש לפועד מיטב בית ישראל, מוגם ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ועזר כל הלעמה בישראל, יעמיד לו מחלה לחיים טובים ושלם, יחזקו וימוסו וגב בריאות, ימלא כל מי שאלות לבוא לדבר, אמן, כן יהי רצון. אנשים לא יודעים מה זה קו הבריאות. מה זה קו הבריאות? איזה איפה יש לה כבריאות קו? אלה שהם מבינים בסרטוטים של הידיים, מראים שיש קו של בריאות. אז אם אדם חולה, מי שמבין, הוא יודע. נו, אז אחר כך האדם הזה נהיה בריא. מה הייתי בריא? הקו השתנה. אם אדם אחר כך מתקן את המעשים שלו, חוזר בתשובה, מתקן את החטא, זה כמה משתנה, זה גם הבריאות. חסה ואדוני, הזכרתי לך אדוני. קראנו, אמרנו לפני קריאת המגילה, ושאלנו שאלה, בשור מוצאי שבת קודש פורשת פקודי, איך הכלילו חכמי תימן הראשונים בין הפסוקים הללו, פסוק שנראה לך הורה, זה לא המקום שלו פה. כל בא לספר, להגדיל את החסדים של הקדוש ברוך הוא איתנו, שעושה איתנו חסדים כל הדורות. לא תחשוב רק בזמן המן. כל הדורות, בעבר, בהווה ובעתיד. אז חסדי השם, אזכיר, תקדימו את זה לפניכם. אבל יש פסוק, הנה עיני אדוני אלוהים בממלכו החטא, וישמתי אותו מעפני האדמה. כשאנחנו קוראים את זה, לפי תומנו, לפי החסדים, אנחנו מבינים, זה מדובר על הגויים. אז חשבנו כלומר זה בסדר, אבל השנה התעררתי כשקראנו את הפסוק הזה בשילוש פרשת עמוס. אנחנו קוראים את המפרשים, זה לא קשור, זה לא על אומות העולם, מדובר על מלכות ישראל, על ירבעם בן נבות, על מלכות ישראל, ממלכה החטא היו רשעים, בעוונותינו הרבים ירבעם בן נבות חטא והחטיא את ישראל, השמיד אותם מעפני האדמה. טוב, להעניש אותם, אבל מה אנחנו צריכים לשמוח את זה לפני קריאת המגילה? היה קשה לי הקושי הזאת והתעמקתי בזה והגעתי לכמה תירוצים, אבל רציתי לשמוע גם מה אומרים תלמידי חכמים ששומעים. הצעתי את השאלה הזאת בשיעור בלי להגיד את התשובה, וברוך השם סך הכל מני ומני הוא, יש לנו שבעה תירוצים, זה חסד להשם רק על השאלה הזאת. התירוץ השביעי זה הפתעה, התירוץ השביעי זה חידוש גדול מאוד, אני אשאיר אותו לסוף, האחרון, שביעי. בהתחלה כדי לחזק את השאלה, נביא קצת מהמפרשים, כאילו לראות, שלראות כאן שזה מפריע, קשה לעבור על זה בלי ליישב את העניין, למצוא תירוץ. הרד"ק במקום, הנה עיני אדוני אלוהים במלאכה, זוהי מלכות אפרים. כי כל המלאכים היו רועים וחטאים. מלכי יהודה חלק היו בסדר, אבל מלכי ישראל רשעים מההתחלה ועד הסוף. מי יורו אחאב, עמרי, כולם, חמור ישראל. מי יורו, עד הושע בן אלה. אמנם בסוף הפסוק, ישמתי אותה, את המלכות אני אשמיד, לא יעוד מהמלך, אבל בית יעקב לא אשמיד. כאילו אני אשמיד את זרע הממלכה, את המשפחה של המלכות. שער ישראל, לא אשמיד אותה, כאילו עוד יהיה להם חלק יישארו. כמה מצודה דוד אותו דבר, הועיל והם פה שעובי עיני השם והשוחד במלוך עטו עם מלכות אפרים להשמיד אותה, רק לא אשמיד את בני עקב את המלוכה מכל אוכל, כי לבד המלוכה אשמיד, לא יהיה מהם עד מלך. גם אבן עזרא ככה, אז אני אלך לפי הסדר של התירוצים. ברוך השם ששלושה תלמידי חכמים ישבו על השאלה, אולי יש יותר, לא יגיעו אליי, אני לא יודע. לפי הסדר, אלה שקיבלתי את התשובות שלהם, ביקשתי מהם שיעלו את זה על הכתב. הראשון זה ידידנו הרב נתן אלעומסי, מוס פועל הצדיק במודיעין עילית. כותב ככה, לבקשת מור, מה שנראה לנו דעתי ליישב, כיצד אומרים הנה עיניהם מיירי בפורענות של עם ישראל, כמה שסוף הפסוק מדובר בשארית מלכות יהודה שהובטחו ולא אשמיד אשמיד, והם אלו שהיו בזמן מרדכי ואסתר, לכן מציינים זאת, הפך מחשיב את המן להשמיד. נכון שהתחלת הפסוק זה מדובר על מלכות אפרים, אבל סוף הפסוק זה מדובר על, על עם ישראל, כיוון שבגילה אנחנו קוראים שהמן רצה להשמיד את כל היהודים ולא עשה ביה, טוב, הנה זה התקיים, לא השמיד השמיד וזה, אגב, הוא שאת הגזרה קשה. זה דבר אחד שהוא כותב. דבר שני, הוא הביא לי העתק מה שכתוב בספר מערות הצורות, מה שרם אלשיך כותב על זה. כן, האמת היא כבר ראיתי את זה לפני כן, אבל שמחתי כי לא ידעתי שיש דפוס חדש עם מערות הצורות. דפוס ישן, כל שאפשר לראות האותיות. אבל פה ממש מאיר את העיניים. הוא מסביר, איך שהוא מסביר את הפסוק, אין לכם, לא מדובר, לא, זה פירוש אחר, לא כמו הרד"ק. אז זאת אומרת שקדמו לנו היה להם פרשות הפסוק לא על מלכות אפרים, כמו שמהר"ם אלשיך פרש אותו. לפני כן כתוב, העליתי את הפסוק בכפתור, אהרון מגיר, אל תחשבו שאתם עם ישראל ואומות העולם, אתם שווים. כתוב, הלא כבנתו שיהיה מתם לבנתם בתמיהו, אז יש פסוקים שם בספר עמוס, פרק ט', פרק אהרון. מה זה בתמיהו? אתם לא, זה לא כיתר האומות, חשבו שעם ישראל ויתר האומות, זה לא אותו דבר. אל תחשבו. ואם תגידו, אני העליתי גם אותם, העליתי כמו שהעליתי אתכם במצרים, אל תחשבו שאתם, כאילו, שאני חס ושלום אתם ואומות העולם שווים. לא, יש הבדל גדול בין עם ישראל ואומות העולם. הנה השם בממלכו החתום, אלא השמיד אותו, אכלת עם ישראל, שחטאים לבניי. גם שעשית בית המדרש לחרב פעמיים, לא השמיד אותם. נו מה ש... כן, אז רואים שהוא מפרש את הפסוק בצורה, באופן אחר. אז יש פה בעצם יש לנו כבר שתי תשובות. התשובה השלישית שלנו שלח לי ידידנו הרב דוד ספירה, מרביץ תורה בעיר נתיבות ובסביבה. הוא אומר, יש פה בעצם כאילו הבנה, יש פה משהו, יש פה עומק בנושא הזה. דיינו, כן, נכון, כמו השער הדק וכל המפרשים. אבל רוצים להראות בזה שבעצם... העניין של מחיית זרע עמלק, אנחנו אמרנו לפני כן, זרע עמלק, גור רג'ח, חייב על היהודים לאדם, ופלפור וג'רל. אל תחשוב רק זרע עמלק. גם יהודים, חס ושלום, שאומרים לכם בדרך אל עמלק, גם אותם השם משמיד. והיסוד של זה כאילו שצריכים לתקן את המעשים שלנו. אז לכן הביאו את הפסוק הזה, כזה ככה. מה ראו קדמוננו להביא את הפסוק עינינו השם במלוכה החתור לפני קריאת המגילה? הרי הפסוק זה לרוב כוחו למפרשים, המדובר על מלכי בית ישראל. אז מה העניין להזכיר את זה בשמחת פורים לפני קריאת המגילה? נראה לנו דעתי, לכן בא ללמדנו עניין גדול. באקדמיה שמפורסם בספרים הקדושים, עבודת ישראל, פרשת זכור, קונטרס בעיני פורים, חודש אדר, עמוד עד, עיקר מצוות מחיית עמלק, ופרות לאחר שבסן חרב ובלבל את האומות, היא לעקור ולשרש מליבו של כל אחד את שורש העמלק שבתוכו. יש פה איזה עניין הרעיון, הרי בפועל אין לנו מחיית עמלק, אין לנו עמלקים שאנחנו מכירים אותם, אין איזה עמלקי שיודעים שהוא להשמיד אותו. זה נושא, דנו בזה בפוסקים, אם יש אפשר לדעת מי עמלקי, כשאנחנו אומרים תבחי את זכר עמלק, פירושו להשמיד אותם. גם אם היינו יכולים בפועל, היה לנו רשות, לא הייתה בעיה. מבחינת שחס ושלום נכנס עצמנו לסכנה. אם היינו יודעים באמת מי עמלקים, אנחנו לא יודעים מי עמלקים. שיבוא משיח צדקנו בסופו של דבר, אז יהיה ברור מי עוד נשאר מהם. אבל בינתיים אנחנו לא יודעים. אז מה המצווה? כל הדורות מזכירים את זה. התשובה היא למחות את השורש של העמלק, דהיינו בעבירות. כן, ככה זה רעיון שכתוב, עוד מעט נראה את השורש של הדברים. למחות ולבער את כוח הרע שקיים בכל אדם. כל אדם יש לו חס ושלום את הנקודה הרעה שבתוכו. כתוב הרי גמרא במסכת סנהדרין שלא להתווכח עם הפיגרוס ישראל. שאני הפיגרוס שישראל נפגר בפה, יהודי הפיגרוס יותר גרוע מגוי. אז בספרי מוסר אומרים את זה בלחם מליצה, שכל יהודי בתוכו הוא צריך ללחם עם הרע שבתוכו. כן, מובן, צריך לבער את החמץ שבבנים. כוח עמלק נלחם בעצם קיום הקדושה בעולם. כלומר, מפריע לו לראות את עבודת השם. ובזה, מלכי עבודת התקופה לא יסתפקו שהם עצמם, לא רק שהם חטאו, הם עוצרים את עם ישראל, מנעו מהם קיום המצוות, וכך תפסו במידת מעט של מצוות של עמלק. להפריע לעובדי השם והמלכים אלו, אמר הנביא, נאזן אליהם, הממלכה החטאה, כן, נגיד, כמו שאומרים המפרשים שזה על עם ישראל. כיוון שהם פשוט מידה של עמלק. מה שבישם יהודים זה לא סיבה בשביל זה שהם יישארו, יתקיימו, ברוך השם, חלקים אחרים מעם ישראל שהם קרי. אז לכן הם נידונו בעונש החמור הזה. וזה מה שרצו הקדמונים ללמדנו. כאילו זה הקדמה לקראת המגילה. מחיית עמלק לא מצטמצמת רק לזרעו של עמלק הרשע. אלא עניין כללי. כל אחד מצווה למחות את כוח העמלק שבתוכו. ומי שלא עושה ככה, בואו נפרע ממנו כשמי שנפרע מעמלק. אפילו אותם ממלכי ישראל שנתנסו במידה הזו, הקדוש ברוך הוא מענישם. אז זה עונש חמור של השמדה. אין אמת, זה לא מתפקידנו למחות את אותם ישראל שתופסים את שיטת עמלק. ועד הבא ראו להתפלל עליהם, ככה שאלתי, דיברתי בטלפון, אמרתי לו את זה. הרי חס ושלום, כשיש רשעים, בעוונותינו רבים, גם בזמננו, יש הרבה רשעים מרימים ראש ומדברים נגד השם ונגד משיחו, נגד הציבור החרדי, נגד התורה, נגד שיר הג'מאל. מה אנחנו נעשה? מה נתפלל? קודם כל הוא יאבד אותם, שמיד אותם, החליט אותם, שילכו לאבדון. לא, לא מתפללים על זה, מתפללים שיחזרו בתשובה. אז אם כן, אז למה פה כן אומרים להשמיד, השמיד? כן, אז הוא הוסיף את הפסקה הזאת. נכון, זה לא התפקיד שלנו, אבל אחר שלא יחזרו מזה כמרה, אנחנו מתפללים שיחזרו בתשובה, אבל אם לא יחזרו, כבר הוא מענישה, כפי שענישה את עמלק. תקרא דורית, אתה בצפירה כאלה כל זה נתיבה. שפה עדיין משק.
אז זה לא שאנחנו נעניש, זה השם מעניש.
השם מעניש, כן. רק אנחנו אומרים את זה, וזה מזכיר לנו שבעצם מה השורש של עינה של מחיית עמלק. אפילו יותר, אפילו יהודים שהלכו בדרך של עמלק, כזה ברוך הוא משמיד אותה. ואז במילה תלמד את הלקח על עצמך, כאילו שאת כל אדם מתקן את עצמו. בפרט יום פורים, שמה כתוב בסרן הזה כמו יום כיפורים. יש בזה, זה עינה של...
כי בעמלק אנחנו צריכים להשמיד, זה פה זה השם.
נכון, אבל הכל כול, זה נכלל בהרחבה של המצווה. תשובה שלישית, אמר לי וביקשתי שיכתוב ידידנו הרב אלעזר יוסף פה.
תשובה רביעית.
תשובה רביעית, נכון, סליחה, זה כבר תשובה רביעית. הרב עומד שתיים, הרצפירה שלישית, זה עכשיו הרביעית. הרב אלעזר יוסף פה מה... ועד של בית הכנסת פה, ראשי הציבור, שהעניין בנס פורים, למה ניצלנו, המן גזר להשמיד את כל הדים, ולמה הגמרות במסכת מגילה רבי שמעון בן חי, שהשתחוו לסלם, אז למה באמת לא נענשו? הם לא עשו אלה לפונים, לא שהם באמת רצו לעבוד עבוד הזה, כלפי חוץ. אז אם כן, אז רוצים, אבל זה אנחנו, בזמן נבוכדנצר, אבל ירבעם בן נבד, הוא עשה לפנים, הוא עשה ברצונו הטוב, לא אף אחד לא הכריח אותו, הוא עשה את זה גם בפנים, לא מיוחד מבנים. הפסוק שהוא בא בפתיחה שתקנו קדמוננו לפני המגילה, הנה עיני אדנו אליהם, מדבר במחות אפרים, כמו שאומר מור שלי, איך תקנו קדמוננו לומר את זה לפני המגילה, זה חלק מחסדי השם איתנו? אולי יש לומר, הנה מופיע במפרשים שהמלכים הם ירבעם בן נבד. שיחתירו את ישראל בעבוד הדרך, כמו שהייתה בתענית דף למד עמוד בית, שהעמיד פרוס דוירת על הדרכים, הרי עמיד שומרים, זה לא יכול בית המקדש, רשע כזה מרושע, לא נותן שילכו לבית המקדש. יש כתרו גדול, מלכי ישראל אמורים להישיר את הדרך, עשו הרעקרה הזאת, והרי כל הטביעה על ישראל שבדו מורדכי והסר היה, שהשתחוו לצלם עם מבוכד נצר. אנחנו דבר הרבי שמר את המידה במגולה דף בית, ואף שהם עשו לפונים ולכן ניצולו, אבל שיש כתרוג, שראשי העם מחתים, זה עומד לרועץ לנו. אבל כאשר יחיד השם יתברך את מלכות בית אפרים, תהיה לא להן, היו מלכים שעבדו עבודה זרה, שפשע איך להציל את עם ישראל, אלה ילכו לעבדון, כי הם המפרעים, אם מבחינתם צריכים להשמיד. אבל לא, אלה ישאר ישראל, לא עשו אלו לפונים, אז הם ניצלים. לכן נזכרנו את זה קודם לסיפורים, שהעביד השם את אלו שעשו במרד ומעל, חטא עבודה זרה במין נבוכדנצר, הרג לפונים, כמו שהסבירו המפרשים. כתוב שנכתב בתית ולא בדם, שלא היה בפנימיותם החטא. כתוב שאליהו הנביא בא לפני משה, אבות העולם, שרחמנא גזירת קלה על עם ישראל, אברהם יצחק ויעקב כבר התייאשו, אין מה לעשות. הלך למשה רבנו, אתה עמדת בפרץ, הצלת את עם ישראל מכל הגזירות. אז הוא אומר לו, תגיד לי, איך הגזירה נחתמה? אני יודע, אבל איך נחתמה? בתית או בדם? אמר לו, בטיט. אמר, אם זה בטיט, עוד יש סיכוי. אם זה היה בדם, זה אבוד. זה רמוז בפסוק, כתוב במפרשים, יכותב לאב בדם. אל תגיד לאב בדם, אלא לאב בדם. זה לא, זה לא אוקיי. אז מה הרעיון פה? שטיט, זה חיצוני. טיט, לכלוך, אבל אפשר להוריד אותו. אבל כתם של דם זה פנימי. ככה, לא היה בפנימיותם אחת. רק חיצוני, שכמו טיט שאפשר להסיר אותו. אם היה בדם חס ושלום, לא הייתה תשועה. ואת אלה שעשו בפנימיות, כן, יש כאלה רשעים שאין לכן הם רצונם הטוב, הם הטועים גם בפנימיותם. כבר הכזו ברוך היחיד אותם. יש מקום לתשועה של פורים. נוכל להוסיף שדווקא את המלאכים שעשו במרד ומעל השם ישמיד. אבל בית יעקב, השם לא ישמיד, אלא שלא, כאילו סוף הפסוק, לא ישמיד בית יעקב. כמו בימי נבוכדנצר, שהדבר הזה שפיר ישובה, אפילו שמחויבים למסור נבי, בכל זאת, אבל זה לא, בכל זאת, זה לא כמו שמי שעשה במרד ומעל. גם כן, זה נחמד, דברים דרושים לכל חפשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבורך אמן. האמת היא שהרבה מפרשים אומרים, כמו מאמרות הצובות שהבאנו קודם, אמר המלשך, רבי יצחק אברהם בנאל, ולפני כן אבן עזרא מביא פירוש כזה בשם יפת. אבל אמרתי טוב, זה הוא אבן עזרא פירש מלכות אפרים, והביא שיפת מפרש כל מלכות הארץ. טוב, יש פירוש כזה, אבל חיפשתי וחקרתי מי זה יפת הזה. הוא מביא אותו אבן עזרא הרבה מקומות, מביא אותו ברז, זה גרעי. טוב, אם זה גרעי, עזוב אותו, לא נסמוך עליו. אבל יש מפרשים משלנו שהם אומרים את זה. זה רבי יצחק אברהם בנאל, מעריך על זה. אם זה, הוא אומר, אם זה מלכות אפרים, איך אמר אפס כי לא השמיד השמיד, מלכות אמר זה מבית יעקב, זה מאמרים סותרים, כולי, הוא מעריך על זה. וגם המלבים הולך בדרך הזאת. והמשכתי הלאה לחפש גם בעל חוות דעת, נסיבות המשפט, רבי יעקב מליסה, בספר נחלת יעקב, הרי שאנו אחמובה ככה. אז יש לזה הרבה סמוכות. תירוץ חמישי, ספר אור פני משה, לפי דבריו זה ממש הפסוק הזה מתאים בדיוק למגילה שלנו. הוא גם מעריך איך לפרש את הפסוק הזה, אני רק אגיד רק את הנקודה העיקרית. הוא אומר סוף הפסוק, אף אז כי לא השמיע ושמיע בן יעקב פירושו, עם ישראל באמת עיני השם במלאכה חטא, המלאכים נקראים עיני השם. הוא מעריך על הנושא הזה, עם ישראל הם קדושים וטהורים, והם יכולים בקלות להיכנס לקדושה, להסיר את הגלות מצוואר בזרע. אבל מה יהיה אם לא יחזרו בשבוע? אז הגמרא אומרת סנהדרין, אם חס ושלום בזמן שיגיע הזמן של הגאולה, כתוב בגמרא בסנהדרין דף זין עמוד ב', אם לא יחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלאך שגושים ג'זרתו קומן. או יש גרסה, קושי זה לסוף, מהאמן, עוד יותר גרוע. בעוונות אין הרבה, אנחנו שומעים את זה, כן? האמן לא היה לו פצצה אטומית, נכון? כן, אבל זה קושים שזה לסוף כהאמן או יותר מהאמן. אז כדי לאיים על עם ישראל, להפחיד אותם, שיחזרו בשואה, כן? אז הוא אומר, אז מגיעים, אפס, כי לא השמיד השמיד, פירושו, כמעט, חס ושלום, זה באים לידי השמדה, ואז תביאו על הזמן, כמעט, מה אתם גורמים לעצמכם צרות עד שכמעט נשמדים. זה הפירוש שבספר אור פני משה. אם כן, אז זה ממש מתאים הפסוק הזה לעניין שלנו. פירוש השישי שחשבתי לומר, הקושיה לא מתחילה. מה השאלה? איך אפשר לשמוח שיש רשעים מעם ישראל חלקים מאיתנו שחוטאים? כן, פסוק מעולה, ובעבד רשעים רינו, צריך לשמוח. זה פסוק בספר משלי, פרק י"ד. בטוב סודיקי תעלות גדו, ובעבד רשעים רינו. אמנם לא כל המפרשים מסבירים ככה, יש כאלה מסבירים שזה מציאות. בטוב צדיקים, אז כשאנשים צדיקים מושלים, אז כולם שמחים. וכשרשעים עושים צרות, אז אנשים מרננים. אבל יש מפרשים שזה ציווי. מי זה מפרש? ככה רבנו יונה. וגם רבנו סעדו ג'ון, דייקתי את הפירוש שלו על הפסוק הזה, גם הוא מפרש. זה צריך, צריך בטוב צדיקים, צריך לעלות, ובעבוד השם צריך לרנן. וקרא לכם את לשון רבנו אינו, כן, רב סעדה גאון כותב, צריכים לשמוח, ראוי שירננו. רבנו יונה כותב ככה, הוא מביא שני פירושים. הפירוש הראשון הוא מפרש כמו כולם, אבל בסוף הוא אומר דבר כפירוש שני. הזכרתי, גם יש עוד מישהו שמפרש ככה, הרי נחמיאס. כן, אבל לא נעריך. רק את, כן. הוא אומר ככה. ייתכן לפרש, כי הכל חייבים לעלות בצור צדיקים, לשמח בעבוד בשם, צריכים. אבל כתוב לה תשנוע את האחיך בלבבך. אז גם אתה, אתה היהודי, לא, רשע לא בכלל האחיך. זה לא, זה האחיך. אבל מי שרשעים זה לא בכלל אחינו. וכן אמרו חזר, הוא נוסיף המחור לתואר, ועשה מעשה המחור, והרבה נתבהר אין לזה בדברי. יש לנו אם כן פה תירוץ שישי. רק עוד נחזק את מה שקודם דיברנו על העניין של עמלק, מה שהכוח של זה, זה בעצם יש לזה יסוד, אני חושב שהשורש של העניין הזה, מה שכל המפרשים אומרים זה בזוהר הקדוש ברוך הוא בשלח, דפסי מקבל, אבל מדבר זה לכם בקיצור, המפרשים מרחיבים, מפתחים את הרעיון הזה, וגם בתורת משה, רבינו משה אלשיך, הוא בעצם באים לתרץ פה את הסתירה, הרי הפסוק אומר בסוף הראשי כזה זה, והיה בהני חדנה אלך ואלך מכל הלבך מסביב, תמחה זכר עמלק, תמחה, בסוף פרשת בשלה מה כתוב, כתוב זה זיכרון בספר, כי מוחה אמחה זכר עמלק, פה איך נראה, שמיישבים את שני הכתובים, פה כתוב שכתוב מוחה אמחה, כתוב ברוך הוא, פה כתוב ברוך הוא מצווה אותנו, תמחה, אז איך התקיימו שני הכתובים הללו? התשובה היא הבאה תליה, עם ישראל צריך למחות כל אחד, מתוכו את הרשעות, את החס ושלום, את כל הדברים האסורים שכמו שאמרנו קודם שנמצא בלב למחות אותם. אז אתם תמחו, ואז אם אתם תעשו את זה, אז אני מוחה בשמיים את השר שלו. אם השר שלו בשמיים נופל, ממילא גם האומה שלו נופלת למטה. זה, כן, אקרא לך פחות או יותר את הלשון שלו. סמוך מים הוא שורו של העמלק. יש הרי 70 אומות, 70 שרים. השר של עם, יש שר רהב של ישמעאל, כל אומה יש לה שר. סמוך מים, הראשי זה הכי גרוע, שאותו צריך להשמיד אותו ללך לאבדון, יש שר הרע. ממה הוא יונק? מעוונו של ישראל. אם ישראל חוטאים, על ידי חטאים זה מאשרים אותו, מגבירים אותו, מתגברים שונאים של ישראל. אז העבירות, זה מה שעושה להם, נותן להם את כל הכוח, זה העניקה שלהם. לפי כך, סיבה כזו, חוטאים, תעשו מה שמותר עליכם, תזדקחו מכל עוונותיהם, אז אני אעשה את שלי. אין הכל ברוך הוא מפיל אומה למטה, שמפיל את הסול שלו למעלה, שנאמר לפגוד את הנאוי. על סבו המורם, במורם, והדר, ועל מכיו האדם הבא אדם. ברוך השם זה שישה תשובות, שש תשובות. עכשיו התשובה השביעית, אמרת לכם, זה חידוש גדול. חידוש גדול. ובסיעה, גם כן הכל בסיעה, זה שמיע כבר כתובה, אמר זה חסדי השם גם כן, זה התגלגל לתירוץ הזה על ידי סיבובים. אני אגיד לכם, בהתחלה את הנקודה של התירוץ. נכון, הפסוק לא מדבר על זה. הפסוק מדבר על מלכות אפרים. אבל אפשר לקחת פסוק ולשנות את המובן שלו לפי העניין. אני פעם הייתי חושב שהדבר הזה לא ייתכן, לא יכול להיות דבר כזה. אם אתם זוכרים, פרשת, נדמה לי, חיי שרה, נראה, רשום לי, דיברתי על זה, אתם זוכרים את הפסוק, והביאו אתם על הר גושי, שמדבר על בני הנחור. ואנחנו מביאים את זה כאילו זה, והביאו אתם מדברים עלינו. כן, זוכרים שדיברנו על זה, הערכנו על זה. כן, רק לכם בדיוק איפה זה. בשנה, חיי שרה ותולדות. אפשר לקחת פסוק ולהנדס אותו. לפי, אתה יכול, לא שאני, אני לא יודע מה אנחנו, יש לנו פסוק כזאת. אבל המייסדים של התפילות יכולו לעשות את זה. ואיך הגעתי לזה? תראו שכמעט ממש, כמעט זה מוכרח. איך הגעתי לזה? פה, אחד מהציבור פה, ידידנו הרב, עוז שלום ערק. ולפני כמה שבועות דיברנו על העניין של גביית הצדקה. מתי גובים? בברך דוד. ודיברו על זה שיש כאלה גובים לפני עובור לסיון, נכון? זוכרים שדיברנו על זה? כאילו, מאיפה זה בא? כאילו, זה בא, כאילו, יש, אמרו שיש תימנים שככה נוהגים. זה נשמע, המנהג הזה הוא התחלק בזמן האחרון, זה לא מנהג מבוסס. וקרמרית כותב שלא, והסברנו את זה, למה לא גבו צדקה אפילו בעובור לסיון? בזמן האחרון התחילו לגבות כמה. מתברר בסופו של דבר שבעצם כנראה המנהג הזה בא מהאשכנזים. כנראה התימנים שראו את זה, אז החליטו היום בארץ שזה גובי בלב אחרי צדקה, עשו קופה, גבו, עשו, נמשכו אחרי. או ש...
יש
כאלה פתאום הקטורה.
פתאום
הקטורה, בסדר. ברוך השם שהם עוד לא עקו. בטוחים שעוד יישארו, כנראה שיהיה לה איזה ריזים מקדימים, שמה יש כאלה דמעות התגברת על הדרן וכבר נפטרו מהתגלה. כן. בסדר. עוד מעט, לפי מה שנגיד עוד מעט, זה עדיף דווקא לפני עובר הסיין. הוא בא אליי הרב עוז שלו ואמר לי, זה בפלא, מצוין שהם עושים את הגביעת צדקה לפני עובר הסיין. הרי אומרים אחר כך, זה נוי אלוהי אברהם, משחק ישראל, שומרו זאת לעולם. מה זה שומרו זאת לעולם? מדובר על המדבה שהתנדבו ישראל לבית המקדש. אז זה הפסוק מדבר בדברי הימים. ככה כל המפרשים אומרים. תראה, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יבנה את בית המקדש, כי דומים רבים שהפכת. הבן שלך יבנה את בית המקדש. טוב, דוד המלך משתוקק וזה, אבל אי אפשר. זאת אומרת, טוב, אני לא יכול, לפחות אני אכין את מה שאפשר. אכין, אקנה, אני אתנדב, וכולם יתנדבו. יש פה אריכות על זה בדברי הימים, מה דוד המלך עשה? התנדבו, ונתנו זוהב כקורם 5,000, ועדר קונים ריבו, המון, הכינו המון, עושת, ברזל, אבנים טובות לבית המקדש. ולא רק שהתנדבו סתם, היו שמחים, והתנדנו בלב שלהם, בלב שלהם, בלב שלהם. וישמחו עמל התנדבו, בלב שלהם. וגם דוד המלך סומח שמחה וגדולה. ויברך דוד המלך כל הגר, ברוך אתה, לך ונג'רה. זה לכן, זה אלה שנוהגים לעשות את הגביעת הצדקה ויברך דוד, זה פה השור של זה. תפילת ויברך דוד, זה נאמר על הנדבה. על הצדקה, כן. וגם ארץ מסכים לזה, שזה הפשט, כאילו לא. אין קשר, כן. הוא אומר, אין לכל הגאול, הכירו אותם. הוא אומר, לפי ש... מה, למה אמר את זה? למה כתוב אלוהי ישראל אבינו? בגלל שיעקב אבינו היה ראש המתנדבים. הוא ידר יעקב נעזר לאמר. וכו'. נתן כוח שבח לקדוש ברוך הוא שלקפוץ ממון כזה לבינם את המקדש. וכו'. למרות שהוא אומר קודם לא נוהגנו לעמד ויברך דוד כי מפני הצדקה אבל לא נתנו צדקה אבל הפסוקים עצמם נאמרים על זה זה אי אפשר לחש אבל טוב מה אחרי זה כתוב ועושר ועקב מלפניך וכו' וכו' זה ויברך דוד פה בדברי מקפת את זה פסוקיות אחרי כן פסוק י"ח אדוני נוי אלה אברהם עשה ישראל אבותינו שומרו זה לעולם יש לנו שם אחר אומר, השיש זכר לנו זאת הנדבה למסבור בו, לצדקו. יצר מה שאולה למחה, כי יצר שנדבה, מחשיב אותם לטובה. תבוחן לבב, שאוכל לבבו מלאכו, שיהיה לבבו משלם לב אחד אליך. אז מסוים, זה מובן, שפה שמדברים על אלה שעשו, הנהיגו לתת את הצדקה. פלא ופלא. טוב, טוב, יפה מאוד, אשרנו, אשרנו, יותר חגנו, יפה מאוד, יש אסמכתה עצומה לאלה שנוהגים ככה. אבל, איפה יש אלה, יש כאלה, ואחי, אם זה ככה, אם מי שתיקן את התפילה הזאת, יתכוון בשביל הצדקה, צריך את ההלכה כזאת, הגמרא, מישהו יש איזה חיוב, עד רבה, רואים שלא מצאנו, לא בשעת, לא בפוסקים, אף אחד לא אמר, תתנדב, ותגיד את הפסוק הזה. אין דבר, מה, מנהל לנו, כן, וטוב. אמרתי טוב, נראה מה המפרשים אומרים, תראו, אבו דרהם, מה אומר על הפסוק הזה? הוא אומר, אוקיי, זה אמרת מביא אותו בדף הספר המוזל. אז אני אומר לך, זה פסוק בדברי היומים, ועניונה שיועיל סדר הקדושו הזו להיות המחשבתנו, ולכן לבוא בינו אליך. מה זה שם רוזת? את הסדר הקדושה. זה מדובר בפסוק, בדברי הימים. פסוק מדבר על נדבה. אתה אומר לי, על סדר הקדושה. בדברי הימים אין סדר הקדושה. אין אוכל עשייה ואין אתו קודש כלום. אז איך אתה לוקח את הפסוק, שומרו זאת, ואתה מהנדס אותו, שזה הולך על הקדושה שמענו קודם. מכאן ראיה, כן, אבו דרהם ככה אומר, מארץ מביא אותו, ולא שהם יודעים שזה בדברי הימים, לא, ורשי, המארץ מביא את ההמשך של רשי על הקטע השני, שכן מתאים. מה זה אוכל לבוא מלך? שיהיה לבם שלם, לא תלב אחד אליך. אז אם כן פה, כמה אולי קשה לנו להבין את זה, אבל רואים, כיוון שבפסוק לא מפורש, אפשר לקחת פסוק, בכל אופן אלה שמייסדים, שיסדו את זה, והתאימו את זה לפי העניין שלהם. אז אם כן, גם אני פה, יכולים, כיוון שבפסוק לא מפורש, אני יכול להבין אותו על מיני נוסד. ומלא גם מה שהביא את זה מלא הרגושי, מה שהיינו צריכים להידחק, אין לכם, לא קשה. לא קשה, בפסוק לא מפורש. נכון שהפסוק לפי העניין מדבר על בני הנכר, אבל אנחנו יכולים להסב את זה לעניין שלנו. זה נשמע לנו חידוש גדול ותמוע, אבל אין לנו ברירה. חוץ, שלא יכול להגיד את זה בשפה מלאה, בפה מלא, אמרתי, יש שלושה גדולים. הבודר הם, היעבץ, שמעתיק את הפירוש הזה גם כן, במילים שלו, ומעריץ שמביא את זה. אחד ראיתי שהוא מפרש את זה כמו הפסוק. בסידור עוצר התפילות, זה חכם אחרון, שהוא אומר, הוא לא, לא יודע, התעלם מהפירושים שלהם, הוא אומר, זה אומר לו זה לעולם, זכות נדבותינו, תעמוד לעולם. אז הוא כן השאיר את זה עם המובן של המשמעות של הפסוק. אבל כולם, לא, לפי דבריו, לא יהיה ראיה. בכל אופן, אמרתי, טוב, עכשיו, אם כן, אז טוב, יש לנו עכשיו כיוון חדש, בהבנה חדשה בכל הנושא הזה. אמרתי, אם זה ככה, אם גדולים אומרים שאפשר לפרש את הפסוק, להתאים אותו, לתת לו מובן אחר לפי העניין, וזה חידוש גדול, כי זה פסוק שלם. אם זה היה חלק מפסוק, מישהו אמר לי, כן, יש הרבה פיוטים, לא חלק מפסוק. ואמרת לו, בסדר, חלק מפסוק, כשאתה תתאם אותו לפי הנושא, זה אין בעיה, אז אתה לוקח, משתמש בלחין של הפסוק, אבל לא תעשה לשון מליצה, אפילו כוונה אחרת בכלל. אבל פסוק שלם לקחת, וסדרה של פסוקים, ולתת לזה פירוש אחר, לפני שראיתי את זה, חשבתי לו, זה דוחק עצום, לפרש כזה פירוש. אבל אני שראה, מסתם זה פשוט, הם אפילו לא עושים איזה עניין. אז אמרתי, טוב, אם זה ככה, יש לנו רשות, אז יש לי כאן פירוש. מה זה שומרו זה? אתה אומר שזה סדר הקדושה. יש לי פירוש אחר. ואני זאת בריבי אותם. תתכוונו, השומרו זאת, אנחנו מבקרים, אגב, ברוך הוא, תשמור את הזאת. אתה מבטיח לנו, ואני זאת בריבי אותם. רוחי של... שהתורה לא תפסוק מזרענו וזה אסוף כל הדורות. אז אם כן, על זה אנחנו אומרים, חוזר על הזאת הזה. אמרתי, כן, אפשר, אז אם כן, יש כל אפשרות לפרש באופן הזה. ואם תרצה לומר שבשביל זה יש דרגש, במילה זף, זף, שומרו זף. בדקדוק, לא במובן הדגש פה. יש הרבה פסוקים כאלה, יש לפעמים נסוג אחור, שבשביל זה יש דחיק, ואתם הרחק, אבל פה, אין פה, אין סיבה שיהיה דגש, שומרו זף. תמיד הדגש זה בא לראות את כפילות, זה זאת, זאת, יש כמה זאתים, כמה, כאילו, זה הכל עוד הבנה, זה אני אומר את זה בצורה ספרפרת, כן. כן, אז הפירוש הוא מצוין, ואני זאת בריתי לתום, ריבונו שלנו, תשמור לנו את הברית הזאת, ליסר מאשר עמך, שהתורה לא תפסוק מזרענו וזה עשה בכל הדורות, ואכן לבוא מאליך, פירושו, בראתי יסר הרע, בראתי יסר התבלין, על ידי הלימוד תורה, על ידי זה שומר לנו, מחזק אותנו נגד יסר הרע, ליסר מחזק אותנו, ואחר לבוא מלאכה, ממש אפלה ואפל. אבל היה לי קושיה.
מה ההבדל בין מה שהרב הביא לבין כל הדרשות שחזר מביאים בגמרא, סוכים ממקום אחד ודורשים אותו לעניין אחר לגמרי? הרי מצא מזה הרבה פעמים בגמרא, רק בפתיחות של המגילה,
تاخذ النعس وساعه الله وشو بخير انت كشر ولا فشتي ولا ده وكل القصص دول شمال عليها حاجه انت متى بتفيلوا درجات ها بتفيلوا ايش درجات بتفيله كلو ده شفازوك يم بين بازوك لو كده درجات بتاع عشان افرش 70 بونيم بتر كان في زي صودات وعينين يفلوا شو كانوا بازوك ولا ركده افلو لا ركده افلو لا بازوك شله افلو حسي بازوك وعلى ده وزي امرهم دورش دورش حسي السرعه כן, דרש דרך עשייתו, זה דרוש, אבל אין בתפילות, התפילות זה פשוט, התפילות זה פשט, כן, יש כמובן השתודות ועניינים, אבל חייב להיות בהתחלה הפשט. אבל, כמעט התחלתי עם הפירוש הזה. אתם יודעים למה? כי מה נעשה מוצאי שבת? מוצאי שבת אמרו בעתוק עוד איש, ולא אמרו מה אני זאת בריתי. אז מה אחר כך אמרו את השם רוזל לעולם? אין שם מה אני זאת בריתי. אבל אני לא מחק את הפירוש הזה. בגלל שהמשמעות של הרמב״ם, שאומרים, אנחנו לא אומרים, ובואו לשים מוצאי שבת, מתחילים בעתוק עוד, מדלגים, כי אין ג'ו לא בלילה. אבל עם הרמב״ם, עשו פרק ת' רואים שהוא, כן, היה כן. בראשי חודשים הוא חלו של המעל, מסדר היום, חטפי למוסוב, ומסוי שבות, ומסדר היום, יום אחרי תפילת ערב, הוא אמר קדיש. סדר היום, תגיד סדר היום, מה זה סדר היום? מוצאי שבת. ראיתי בכתבת קודשו של מארי בג'ירי. מוצאי שבת, איך הלשון שלו? וינעם, ויגול ובול עשויין. טוב, אז הקדמור, אז הפירוש לא מופרט מצד עצמו. אולי לנו הוא לא מתאים. אבל הם היו מתחילים, הקדמונים ובול עשויין, זה מתאים. אבל הפירוש שזה חוזר על נדבה, לכאורה כן מופרך. כי מה נגיד, במנחה של השבת, אם אתה אומר לי שום רזו זה חוזר על הצדקה שנותנים, אז זה חיסדו לנו ובול עשויין, ואת הפסוק שום רזו לעולם במנחה של השבת, שם מי מתנדב? מישהו מחזיק כסף במנחה של השבת? תורם כסף? לא פלוג. כן, מה נגיד? חנו על הנדבה של הבוקר, שתרנו בבוקר. זה תרוצים. זה תרוצים שאומרו זאת, שאומרו זאת, אין זה לא מרבו עזבע. אם אתה נותן צדקה, שאומרו זאת. אבל אתה שלפני כמה שעות תרנו בבוקר, או שעוד מעט נתרם עושה את המדרה. במוצא יש שבת גם בכלל, גם כן אין. זה קצת קשה. לא, לא, הרי ברור, הרי ברור שזה לא הלכה. אבל הרי ברור שאין הלכה לתת צדקה. כן, זה רק אולי אשמח לאלה שנוהגים. אבל לא מצאנו אם זה ככה היה צריך להגיד שלך, תלה לתת צדקה. עוד נגיד, שומרו זאת, מה שנתנו צדקה בברך דווי, לא מסתבר.
אבל אפשר עכשיו.
מה?
אפשר במחשבה, לייחד כסף.
טוב.
ונותנים עכשיו.
זה, שער את הבוזים לא ננעל. כן. כן, מה אתה אומר?
יש כאן ישחי שבשבת
היו נותנים איזה פת
ולחם במקום
המעות. מה עשו? נתנו פת, היו נותנים להנים פת במקום המעות.
יש
בן ישחי כזו. כן. נותנים צדקה, ומה שאישה
זה
עצמאות. מתי? בבית הכנסת?
ככה
שמו בן ישחי. אה? אולי כותב מה, מביא הנהגה של אבא שלו. אבא שלו. כן? כן.
בשבת.
בסדר. במוצאי שבת?
לא,
אני אומר, אם השומר הזאת על הצדקה, כן. בכל אופן, זה יכול להיות אופנים רחוקים, אבל זה כבר רחוק. אם תוכל אחרי השיעור, תראה לנו את זה. יש פה בן ישחי שם, אפשר אחר כך לראות. בכל אופן, הפוסקים מתנגדים לזה. הפרי מגדים קודם, לא נכון מה שהם מסבבים לקבל פרוטות וכדומה בשעה שאומרים אשרי. הוא בא לציון. זה לא מנהג לא טוב. כל שכם בשעת חזרת התפילה, מבלבלים את הכוונה. זה, כן, אומר לי זה, גם בכף החיים מביא את זה, בסעיף קטן א', סימן קוף למד בית. אמנם, אפשר לפתור את הבעיה. אדם מכין שקל, גם מה שהוא רוצה לתרום, שם אותו, אבל לפעמים יש הרבה בלבולים. טוב, תפרוט לי, תחזר לי 4 שקלים, תחזר לי עודף, תחזר לחפש איפה זה, כן, תפרוט לי, אז לפעמים זה מסיח דעת, כן,
יש
אמרה זאת,
עד אחר
התפילה, תשמור על זה, כן, האמת היא, תורת חיים מיישב את המנהג, יישב את המנהג שנהגו בשני וחמישי, הוא אומר, לקבץ פרוטות בהרבה מקומות שעה חזרה לתפילה, וכמה מקומות שעה אומרים, אשרי הוא בלציון. אבל בשני וחמישי בחזרה, ויש כאלה אומרים, כן? כן, אמר לך, המנהג הזה קיים אצל אשכנזים, אבל המנהג העיקרי, שזה יברך דוד, ככה הארי אומר, שיש עניין. והתום יושב בכל, ואמרנו, אבל אומר, זה לא דומה להכרזה שמפריז חדשות, ועל ידי זה מתבטל הכוונה, מה שכתוב, שאם אדם בא, מכריזים איזה הכרזה בבית הכנסת, איזה עניין, מודיעים איזה הודעות, אתה מבלבל את האנשים. אבל בדבר הנוהג תמיד, לא מתבטל לכם על זה. זה כל דבר שעושים צדקה, זה לא מטריד. כבר התרגלו לזה. ככה הוא, לא נראה לו כל כך שיש בזה בעיה. נכון. לא הספיקו. כן, נתן לי באשרי, ואם לא הספיקו לא ידעו, כן. טוב, אז בכל אופן, כאילו, אז דנו פה לכל הכיוונים, אבל אמרתי לכם, החידוש הכי גדול זה שיש אפשרות כזאת, בכל אופן, כאילו, לפי הבודרים ומעריץ והיעבץ, לא, פשוט בעיניהם, שאפשר לקבל, לתת הבנה אחרת הפסוק, אפילו בפשט. נזכרתי שאלה אחרת ששאל אותי על הדוד צפירה ולא עניתי לו, עכשיו יש הזדמנות. זה גם קשור לארבע שבתות שאנחנו נמצאים בהם אלא הרבה זמנים במועדים על העניין של אמירת קדישים אחרי מפטיר, אחרי סבר שני, כמו בארבע פרשיות שלנו שגולים זוכר פורח חדש. ידוע מנהג בלדי, אחרי סבר שני לא אומרים קדיש. כשיש שני סברים, שבת וראש חודש או הפרשיות האלה, שיש אחרי פרשת השבוע אומרים קדיש, אחרי סבר שני לא אומרים קדיש. ואם יש שלושה ספרים, זה אחרי הסבר הראשון, כמו שקוראים שבעה, אומרים קדיש, אחרי הסבר השני, ואחרי השלישי לא אומרים קדיש. מה העניין? הכלל הוא אומר מארץ, אחרי מפטיר אין קדיש לעולם. הקדיש חייב להיות צמוד להפדורה, כמו שהקדיש הוא נתקל מפני נקבל יותר. לנו שלא יאמרו שהנביא חלק רשות לעצמו. יש מצד אחד עניין לקרוא בנביא, שזה להראות שזה חשוב וקדוש וזה נאמר בפי השם, אבל משהו שני לא להשוות אותו לתורה. אז אם יגידו קדיש אחרי המפטיר, אז כאילו זה נפרד, וכביכול אין לזה קשר להפטרה. אז לכן חייב להיות שזה יבוא אחד אחרי השני, בלי קדיש זה נחשב כדבר שמפסיק, מפריד. זה מעריד בסדר עם החנוכה, דף קופסה מתגים על עמוד א'. הוא מביא את זה בהתחלה בלשון לתקלל, הוא אומר בהתחלה כהי, אנא תפק ראש חודש בחל, זה דף קופסה מתגים על עמוד א', אם חל ראש חודש בחל, מה עושים שני ספרים, מה חל גורם של ראשון, 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 وانا تفكسبت في الحنوكا اما ياتى شبات بحنوكا في يزيد في الصلوات على النسيم فتخيل بصير بتفيله على النسيم ويكون المصاف للمفطير لانه تم كربانات تم مصاف ماشي موصفين كربان زي المفطرين بكربانات زي يعني يقرا في قربان ذلك اليوم وان كان السبت وشهر ثلاثة سفاري يخرجوا ثلاثة سفاري ولو بعد سبعة نفر سبعة نجيم في الفرج او يقول قديش الثاني يقرا فيها الثامن شو ما تو تبين كذا كذا ايش تبينوا تلاجون ايش ايش بده تعالي شوف ام شبات بروش حدش از يخرجوا ثلاث سفاري مو تيجي ثلاث سفاري الاول يقرا به سبعه نفر سبعه نجيم في الفرج ويقول قديش قديش على ذاك نقمر سبعه جوره الثاني الثاني يقرا فيها الثامن عنا رش عشميني أعلى عشميني عنا رش حدش ويقول قديش والمفطير يقرا فيها الثالث عنا حنوكا ولم يقول قديش ويفطر النبى سمحي زو بو بعد هاي ممارسة زي ما بيش بشوحان لو كتب ذكروا الشيشة بس في التورا رجون أز إن قديش حارة زي كعادة إن لونك ما شبع حارة سفر عشيني أبل عمر عشمينك شلانه لكرو شبع وما بي بو لكن دان بزي ولو لكنس لكل النوزي אבל הוא אומר, אם שלושה ספרי תורה גורים בו ראשון שבעה ג'וברי ואומרים קדיש, אחרי השני, אחרי שישהו עבדיר, נראה לעלות הזה שכן בדין. מה שהצריכו לבנן בכל שבתות השנה לחזור המפטיר לקרוא בתורה בשם כבוד התורה, שלא נביא שבל התורה, והפסיקו בקדיש. לזה תקנו לחזור המפטיר. דון מנה, כשקורא המפטיר פרשת המוספים, עולה בכל חזרה לקריאה, אם הוא יאמר קדיש, יפה סילוק, חולק רשות עצמו, ביטל תקנת הדל, תקנו לחזור. על כן מנהגנו טוב יופע לפי הדין, וכלול זה יהיה ביודוך שמנהגנו שלא לומר קדיש אחר המפטיר יהיה מה שיהיה. כלל, לאורך כל הדרך, אין עושה מן הכלל. תמיד אחר המפטיר אין קדיש. שבת זה מובן. עכשיו, כל מקום, שני ספרים, שלושה ספרים, אין אחר המפטיר, תמיד המפטיר והפטרה צמודים, בלי קדיש באמצע. זה מנהג בלדי, ובשם כן אומרים קדיש. אז מה הוא שואל? יש מנהגה בית הכנסת על שייך, שכתב מערי על שייך זכר צדיק לברכה, והוא כותב בדף קוף יוטט, והוא אומר, גדיש אחר כל ספר וספר, כמוזכר בתקליל גרמניה. אחר כל ספר וספר, בתקליל גרמניה, איך זה יכול להיות? אני גם הייתי מופתע, לא ראיתי את זה. ידוע בית הכנסת על שייך, וזה בלדי, יסוד, אבל תערובות של שמי, כמה דברים הכניסו מהשמי. הדבר הראשון הכי בולט זה שהם לא אמרו קדיש דעתית, אין סתם קדיש דעתית, ועשו כל מיני שינויים, למשל לעולם העולם העולם יתבורה, אולי אמרו בלחש, כמו ש... כן, עשו כמה שינויים, כמו שמי, מי שהנהיג אותם זה ככה מנהגים שלהם, נגיד נפילת פנים, לא אומרים לכם לך אני קורא על זה, מנהגים שזה שאני. פתאום פה יש להם מנהג גדמן, תקרא גדמן, איך זה יכול להיות? פלא, נשמע פלא עצום. הוא אומר, הנה, הוא כותב עצמו כמה מנהגים שלהם. למשל, אחרי אונו בחרבח, לכל זאת, אין אוגורת שעל מספחה. יש להם משהו מיוחד עשו, אבל לא שמי ולא בלדי, עשו משהו חדש, אבל זה מובן שזה פשרה. אחרי במה מדליגין, אנחנו יש לנו קדיש דעתיד, מזמר שלי שבת אין קדיש. ושם יש קדיש דרבנן, אחרי במה מדליגין. אחרי במה שבת עוד פעם קדיש, ובורכו, מה הם עשו? עבירו את הקדיש דרבנן, אחרי מזמר שלי שבת. זה מנהגר. אחרי במה מדליגין, מזמר שלי שבת, רנוי מולך, רביחן, לא קדיש דרבנן, בורכו. עשו משהו, דבר שלישי. וכולי. יש דברים שלא קשור אליו דווקא אסלאם, זה בהרבה מקומות נהוג ככה במחדיר, כשיש פורשו בהרבה חמישה פסוקים, מתחיל בתחילת הפורשו, זה נהוג בהרבה מקומות בלדי, רק לא בסנע. בסנע, בתי כנסת בלדי, כשיש מפדיר, תמיד יש שלושה פסוקים. לא משנה פורשו או פורשו, כאילו במפדיר אין גזירת נכנסים, דיברנו על זה בעבר. סוף כל חמש שעובר במפדיר חמישה פסוקים, זה גם הרבה ככה. גם שני המנהגים האלה, גם אצלנו ובהרבה מקומות. חמישה פסוקים, זה לא קשור אליהם, זה לא מיוחד להם. אבל למשל, הנה, בפורים הוא כותב שהם קוראים את המגילה לפני סדר היום, דהיינו אחרי סדר תורה, לא כמו אנחנו שעושים את זה אחרי סוף כל התפילה, אחרי כל שערי שם, זה גם. אז איך פה, מה קרה, איך זה נהיה פה שדווקא יש להם עשו דווקא מהריס לא כמו התקלי לגדמניה וזה כן כמו התקלי לגדמניה, דווקא שם התקלי לגדמניה, מה קרה? אז מה פה בא המנהג של מהריס? טוב, בדקתי את הנושא הזה, ממש הייתי כאן מופתע. המהריץ מביא את המנהג הכי קדום. בדקתי מאיפה התקלה לגדמניות, מאיפה הוא יודע מה הרי לשם התקלה לגדמניות? אין. בדקתי את התקלה לגדמניות, אלה שיש להם גם יד ורגל בזה. מה פתאום? אומרים, התקלה לגדמניות לא מוזכר, לא כתוב מתי אומרים קדיש. לא כתוב. אומרים שאלה זברי, מה עם קדיש לא כתבו. לא כתוב בתקלה לגדמניות. איפה כן כתוב, וכנראה זה משהו מסתמך על זה מהרי אלשיך, יש העתק של מהרי בשירי, ושם אכן כתוב ככה. כתוב אחרי, נגיד, בפסח, שבועות, כמה מקומות שהוא מציין, שפעמים הוא לא כתב. אבל הרבה מקומות שהוא כותב אחרי, נגיד בפסח, שקורא מי שחור כחול אחר, קדיש, עושים סבב שני, הוא אמר קדיש. ועוד כמה מקומות. זה ומחשבים את זה תקל לגרמניה. אבל תקל לגרמניה ממש אמיתי, אין, לא מוזכר. יש חלק לפעמים הזכירו, לפעמים לא הזכירו, אבל אלה שלא הזכירו, אמרתי, טוב, אז יפה מאוד, אלה שלא הזכירו, אם לא כתוב, אז למה לא כתוב? צריכים להגיד, איך נדע? אני חושב שהתשובה פשוטה. אם לא כתוב, אז מובן שזה כמו שבת. כמו שבת, אחרי סבא דרש קדיש, אחרי מפלגה, תמיד לבד, הוא לא צריך לכתוב, כאילו, אם היה פעמיים קדיש, היו צריכים לכתוב אותה. אם לא כותבים, אז מן הסתם דבר כמו שבת. אז כאילו זה בעצם זה מסע על המעריץ, כאילו בהבנה, אבל עוד מעט נראה יותר חזק. או שחשבתי שבעצם נראה מדבריהם בכלל דבר חדש, שבזמן שהם נראה לי ככה לפי הסתמות של הדברים שלהם, שהם לא היו עושים כמו שאנחנו, שהמפטיר חוזר כאילו בסביבת הרבה של השבוע זוגים. הם היו עושים שהרי מצד הדין המפטיר הוא עלה ממניין שבעה. בעצם השביעי הוא יכול להיות המפטיר, העיקר שיקר של השבוע זוגים. אז בעצם הזה לא הייתה להם בכלל שאלה. אז אולי, אז אם כן, אז שם השביעי, אז חייבים להגיד קדיש כי אחרי ספר תורה, והוא באופן קבוע זה ככה, הרי זה תקנה, מה שאנחנו עושים זה מנהג יותר מאוחר, בזמן הגאונים, שעשו שיחזור, ואפילו בזמננו, אם יש איזו סיבה, אז המפטיר, שההלכה לא השתנתה, שהמפטיר הוא יכול להיות חלק מהשבעה. כנראה מפה התחיל שורש החילוק. אחרי שהתחילו לנהוג כעם מפדיר עולה של השופר זוגי, ואז כל זה הסתבכו, מה יהיה כשזה ספר שני? אולי, כל זמן, בשביל מה שאתה עולה, חוזר לספר תורה, מה שקרה שביית החוזר של השופר זוגי, טוב, אל תגיד קדיש. אבל פה אתה קורא קריאה חדשה, אז כן צריך קדיש. אבל מה? משמיים, השם העיר את עיניי, לראות שכל אלה שכתבו להגיד קדיש אחרי ספר שני, זה לא מן הקדמון. מה הראיה שלי? שהם כותבים את זה בלשון הקודש. כן. ידוע, לשון התקליל של חכמי תימן הקדמונים זה בלשון ערב. כן, תמיד לשון התקלל זה בלשון ערב. כשכתוב משהו בלשון הקודש בתוך התקלל, תמיד אנחנו יודעים שזה משהו מאוחר, לא היה בקדמונים. המהר"י בשירי בזמנו הוא הוסיף את המילים האלה, כי הוא כתב כל הפסקה הזאת על הקדיש ואומר קדיש. המעריץ מביא את הפסקה הזאת בלשון ערב, מה שהוא אומר פה יגול קדיש וזה וזה וזה, לא גם יגול קדיש, המעריץ לא משנה, לא מתערב בלשון. אז אם כן, פה ממש זה ממש שערה גדולה. המעריץ מצא לשון של הקדמונים בפורש שהם ככה קראו. מי שאמר להגיד קדיש על הכל ספר זה החכמים האחרונים, שהם כבר כנראה ראו בבית יוסף וראו בספרים אחרים, והם כתבו את זה מעצמם, הוסיפו בתקליל בשון הקודש. אז אם כן, אז מה שמתברר שהמעריץ הוא שיחזיק את המנהג הקדמון יותר מכולם. מה שכתב מעריץ של תקליל קדמניות זה בעצם זה טעות, זה כאילו הוא חשב שזה תקליל קדמניות, כי זה שבאופן כללי חשוב זה ככה, אבל אם מדייקים רואים שזה הוסיפו את זה בדורות האחרונים כביכול בשם התקליל הקדמניות. אני מקווה שהדברים ברורים. רק לחזק את זה, ראיתי בקובץ בית אהרון בישראל שהרב ספרין מדבר על המנהגים האלה, על כל הקדיש, יש לו חיבור שלם לדבר על כל הקדיש, דף קופסה מקדלת, קובץ בית ישראל, אהרון בית ישראל בישראל, גיליון שבעת הדר תפשן עין תת, ראש א', קופסה מקדלת. הוא מביא מנהג עדות המזרח, אז הוא מביא שיש להם כמה דעות. שתמיד אומרים קדיש אחרי שניהם, יש שני ספרי תורה, גם הוא מדבר על שחרית של תשעה באב, יש קצת מסובך עין הג'מה, אם לפני ההפטרה להגיד קדיש אחרי ההפטרה, הוא מביא דעות פה לשם. מנהג תימן בלדי, בין אחר הקריאה בספר תורה שני בין בשחרית תשעה באב אין אומרים כלל קדיש כדעת הרי מגש. זה כמובן הרי מגש זה מציע, זה לא כן, זה סייעתה גדולה למעריץ שבחיית שבאנו בתלוע את הקדיש. מציין ככלל הצעים למעריץ דחקוף סמגימר שבאנו לכם קבוצה סימן כחבית סעית למדלת בסימן סמך סעית תזן, ולא משלימים את חוות הקדיש אחרי הגדולה שכבון של נלחה ידוהה עולה תצחק על הגבית סימן כולם הזה. ברוך השם מובקי וידעת הכל, סיימת את הכל בקצרה, וברוך השם שהדברים מבוססים. כמו שאמרנו, יש לזה שורש קדמון, אם כי הרי מיקש יש לו קצת שיטה אחרת, לא אפשר להגיד שסמכו עליו, אבל בכל אופן ברור שיש לנו תנאה למסיעה עדיין. רציתי לדבר על עוד נושא הרבה שעלו השנה בפרט על העניין של הבילות בפורים, לא עליכם יותר השאלה מה עושה מישהו בתוך השנה על הבאים, אם מותר לו לשמח בשמחת הפורים, אם מותר לו לשמוע כלי זמר, כלי נגינה. רציתי באמת להרחיב את הנושא הזה, כי הרבה יש קצת סיבוכים בנושא הזה שכאלה טענו, הרי אנחנו הרי פוסקים שיש הבילות בפורים כדעת הרמב״ם, שולחן ערוך פה בהלכות פורים, שיושבים שבעה בפורים, מנחמים הכל. אז אולי, אז אם כן, אז לדידן שיש הבילות, אז אם כן, אז אסורו לשמוע, ואסורו לשמוע כדי זמר. טוב, אז זה אמרתם לא לשמוע, לא זה לא נכון. אמר יצבע עצמו כותב בשביל הרק בית, שכל זה בתוך השבעה יש הבילות, אבל כל השנה, אפילו ב-30, מביא בשם הזקן אהרון. ודיברו על זה, האם מותר לשמוע כדי זמר, או לא כדי זמר, היה ויכוחים. טוב, אז בסוף הגענו שבמשנה ברורה זה רשום, מתנו סייעתה למה שפסקנו, ואני רק אולי אני אקצר כבר שצריך להאריך על זה באופן מיוחד, אז שגם שם מובא שמותר לשמוע כלי זמר, אבל תוך כדי שדפדפתי שם במשנה ברורה דרשו בדרך כלל לא הייתי רגיל לעיין בו זה, אז ראיתי שם דבר שחשבתי שצריך להתייחס לזה. לנדר על העניין של הבילות בפורים אם מותר לשמוע כלי זמר, זה גם בעצם לא, זה לא רק נפקא מינה לפורים שעבר, זה גם נפקא מינה לחול המועד אם מותר לשמוע כלי נגינה למישהו בסוף השנה, אז כדי להרחב על זה וגם כדי לקבוע את הדברים, כי בעבר לא סברתי ככה. בעבר אני חושב גם נתפס פעם שערי יצחק לא לשמוע כלי זמר, נמשכתי אחרי פסקי תשובות, ובסוף זה דבר חזרתי בי. אני עוד נעריך על זה, בלי נדר. אבל תוך כדי שאני מעין שם במשנה ברורה הוצאה דרשו, אני רואה בדף תפרש תדיה הערה מספר 53 מביאים בשם סבר רחוק רבנו בעל קהילות יעקב, שמה שאומרים שהתחפושות בפורים זה מנהג שבא מאומות העולם, זה טעות, זה לא נכון, זה הפוך, זה מנהג של יהודים, והגויים למדו מאיתנו. כתוב בשם הסטייפלר, שבורא רבו אמר מלאכה. אבל, איך אומרים, האמת אהובה יותר, שזה לא נכון. זה רק רציתי לבסס את הדברים, אי אפשר להתעלם מזה, חייבים לתקן את הטעות הזאת. המקור, זה כתוב באורחות רבנו, חלק ג' דף סמך. כתוב כהד, עוד קוף ד' בעיתון המודיע, פרסם רב אחד מכתב שאסור בפורים להתחפש לליצן, משום שהדמות הזאת היא המצאה של הגויים עבור ימי ההוללות שלהם. כל עניינו הוללות ורקנות. מור קרא את המכתב, אמר לי, מותר להתחפש לליצן. וכך נהגו בכל הדורות, עוד לפני מאות שנים, כמובן במסעי הרב חידה, כמו שכתב הרמ"ן, נהגו להתחפש בכל סוגיית תחפושות. ואמר מור שהגויים לקחו את הדבר מהיהודים, לכן לא שייך בחוקותיהם לא תלכו. אין איסור בדבר. כמו שנוהגים משתחת עשרים ושבועות, הם לנו מאיתנו. בי ארת הקודם, אורה לעשר הפרצופים, לא, זה משום לא ילבש. הנושא, לא ילבש. לא, שלא להחליף איש לאישה, אישה לאיש, זה. אז זה אסור. אבל סתם, הסתחפושות אחרות, השתוממתי לראות את הדברים האלה, זה בדיוק הפוך. הפוך, כן. חייב צריכים לעמיד את האמת על תילה. משהו מציין מסעי הרב חידה. מתכוון, החידה יש לספר מעגל טוב, שהוא מספר כל המקומות שהוא היה, מובא בדווקא בג' כותב ככה. מה שאני רוצה להגיד בסופו של דבר, זה המנהג הזה לא היה בשום בעם ישראל בעבר בכלל, לא אשכנזים, לא ספרדים, וכל וחומר לא התימנים. תמיד צריכים לראות דברים שאם אצל התימנים דבר לא היה, זה לא דבר שמנהג של יהודים. זה בא, צריכים לדעת מאיפה זה בא. אבל פה התברר שהמנהג הזה הוא בא מגויים, גם אם אפשר להגיד שזה מותר, אין בזה משהו בחוקותיהם, אני לא מדבר על זה. אבל זה כבר שאלה הלכתית. אבל לקבוע את המציאות, שהמציאות הפוכה שהיהודים, המקור והגויים לקחו את זה מאיתנו, זה לא נכון. החידה בעצמו, שמביא את הנושא הזה, הוא מביא שמנהג של אשכנזים. הוא היה באמסטרדם. הוא כותב ככה, ליל א' מסדר קודם עושה שבת קודש, תשמעו, אבל אנחנו מתייחס לזה. כל הלילה היו עושים בו רחבת שמחה ופרסופים, שטויות. כן, הוא כותב שטיות, שטיות, זה שטיות, זה שטות, כמו שאמרים ג'ולות, ג'וליות, מלכות, מלכיות, זה שטיות, הדפוס לא עזור את זה, עשו שטויות, ככה מדברים שם. בשביל פורים שעבר, החידה מדבר כאילו העיר שלהם, הוא מתפלא, איך היהודים פה השתלטו על העיר הזאת, עושים כאילו העיר הזאת ששייך ליהודים. בפרסום גדול ברחובות קריה, ורובם אשכנזים. שיש באמסטרדם יותר מ3,000 נפשות מהאשכנזים. איך קירה ספרדית? פעם גירוש ספרד. יש שם הרב שלמה שלם, אבל העיר חירות, הם לוקחים את החירות יותר מדי. כאילו הם המוסלמים אומר חירות, דבר פלא, הוא מתפלח את זה, איך כאילו השתלטו פה על הילדות היהודים ועושים מה שהם רוצים, כאילו אף אחד לא מוחב ידם. טוב, אבל העיקר, איזה סיפר פה שעשו פרסופים. אז על זה אומר הספר, הנה, זה מנהג קדמון. כן, בסדר, לחידה היה לפני 250 שנה. אנחנו לא מדברים על 250 שנה, זה היה לפני 500 שנה מה היה. המנהג הזה התחיל לפני 500 שנה. עוד מעט נראה. בעבר כבר הבאתי את הדברי, מה שכתבו על זה בספרים. מנהג זה של לבישת הפרצופים השתרבב במחק של הנוצרים, שנקרא בשם קרנבל. קרנבל, קרנבל, מה שידוע. אל תקרא נבל אלא נבל, נבלים, כן, כן, זה כתוב נבל, 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 כן. שאלתי האנשים שבקיאים בלשונות העמים, מה פירוש, מה זה המילה הזאת? אמרו לי, זה מילה יוונית עתיקה, זה חג של השוטות, זה חג שמשתגע שיש גאון. הפצרתי, תחקרו יסוד המנהג הזה, חפשו בדברי ימי אומות הקדמונים, זה מעיין נרפס, מקור מושחת של היוונים והרומיים העתיקים, עבדה עבודה זרה, היו לובשים אלו הפרסופים ביום עדם לאליל של היין ולאליל של היופי והזימה ועושים בהם כל תועבה רחמנה לצלן. הוא מספר על הרבה מקומות שיהודים עשו את זה והגיעו להרבה, מזה הרבה מכשולים. התחפשו, לא ידעו מי, מה, מו, וגם קצת שטויים. בקיצור, יש שמת עבודה זרה, בסורו מן התורה. זה מה שקודם במים חיים, וזה כבר הבאנו את זה בעבר. דבר שמואל, רבי שמואל אבוהב, אחד מהצדיקים החסידים, הוא כותב בדבר שמואל בסוף סימן רק ממזן, המקור של המנהג הזה הוא יתערבו בג'יים. קודם מפורש. טוב, אני האמת היא לא אעריך על זה, כי מי שיחפש בספרים ימצא שזה, והרבה ספרים שכתבו את זה, וגם אני אקצר כמה שראיתי בחוקת עולם שכבר הוא בעצמו העיר על הערכות רבנו, אז אני יכול, כן, כבר זה כבר נתפס. דף רמ"ב, הוא כותב ככה, בספר הלכות רבי אליעזר כתב משם הגאון הסטפלר שלא שייך במנגזים לספר הלכות, אין לו תלכו, אין איסור בדבר, אפילו שהגויים, והם למדו מאיתנו. מה שכתב, שהגאון לעדו דעתי זה דוחק, כלומר כן. לפי מה שנדבר כל הסרט, זה מנג של פריצות ועוללות, לא יעלה על הדעת שמנגזי יצא מישראל קדושים. ואותו מורה הורה, יפה פרזל, יש חשש חלקות הגויים. כן, טוב, הוא קצת כותב, לא יודע, הוא כותב בעדינות. זה דוחק, לא שזה דוחק, זה לא נכון. יש הוכחות מפורשות שזה... רק הוא אומר, לקושת זה מילתא. יש בזה כמה טעמים, לעניין התחפושות. הם כן לא שייך בזה חוקות הגויים. הרי מצאו לזה הרבה תירוצים, אמרנו שעל התירוצים לא נעלו. הביאו שזה תחפושות, הם לא עשו אלה לפונים. ושתי עשו את נהיה לזנב, כל מיני שינויים, ויש כאלה אמרו שעשו את זה בשביל שלא יתבישו לחפש נדבות, אנשים שקוקים, אז ככה מכסים את הפנים, לא יודע מי זה, הוא נתן אותה לו צדקה. מצאו אולי שישה שמעת רוצים להסביר את המנה כזה של תחפושות, מצאו לזה טעם, נו אז מה, ואם מצאת טעם, אבל זה בא מהגויים, התשובה היא, הכלל הוא מה שעשו זה חוקות הגויים. דבר שיכול להיות דברים שגויים התחילו ויהודים למדו מאיתה, וזה לא חוק בלי טעם שזה גזרה או ואין בזה פריצות, יש בזה תועלת. זאת אומרת, אם חס ושלום רואים שיש בזה פריצות ומבין ושלום, פשיט שצריך למנוע את זה, אבל אם אפשר לצמצם את זה ולעשות את זה, כן. אז בשולחן ערוך מפוצל לכל חוקות העמים סעיפי סימן גמד, דברים שאין להם טעם גלוי. למה? כי אם יש איזו הנהגה שלהם, אתה נמשך אחרי הגויימות העולם. אבל למשל, החליטו הגויים שהרופאים ילבשו חלוק לבן. אסור לרופא יהודי גם לעשות כמות יעל. אסור, קבעו ככה. זאת אומרת, פעם הרופאים היו רופאים פרק. כן. פעם, כן, היה הרבנים והרופאים היו רופאים פרק. ככה היה מקובל ברוסיה, לפי מה שאני רואה בספרים. היום זה השתנה. אז נגיד, אז אם נגיד, אם החליטו הרופאים ללבוש פרק, אז אסור להם, אז זה משהו של כבוד, או שלבן זה מראה על ניקיון, סטרילי, כל מיני דבר, לא יודע, אז זה לא חוק, חוק זה בלי טעם. זה שיטת המעריק והרמ"א ביורה דעה, סימן קופעין, הסעיף עליך, זה ידוע, וזה סומכים על זה הפוסקים, אם כי הגר"א חולק על זה. זאת אומרת, הקושיה תישאר לפי דעת הגר"א, שאומר שאפילו שיש טעם, בכל זאת זה אסור. אבל לפי מה שמקובל בהלכה, אין כאילו לערער על המנהג. הרי למשל היום עושים בחתונות ניירות צבעוניים, סורקים אחרי חתונה, גם כן לקחו דברים מאומות העולם, אבל זה עושה שמחה, וזה אי אפשר להגיד חוקות העמים.
כן, תמוד. הרב, לעבדי שמח, הרב, מה פה בלחות פורים? לכתוב שזה,
שזה בסדר? כן, נכון, בטח, בטח. העיקר הניסוי שלהם היה מצד, כן, רק העיקר שלא לעבור על, אפילו, כן, העיקר, יש הרבה פוסקים שמתנגדים לדבר הזה, מצד לא ילבש, כן, שזה אסור. אבל מבחינת חוקות הגויים הם לא חששו לזה. וצריכים לדעת, המנהג הזה התחיל באיטליה. באיטליה, ברומיה, האיטלקים לקחו את זה, הם הראשונים. וחכמי איטליה הם הראשונים שדנו בזה, אם זה מותר או אסור, היה ויכוחים גדולים ביניהם. בסופו של דבר התפשט המנהג הזה להרבה ארצות אשכנז. הספרדים בעבר לא הכירו את המנהג הזה, וכל ארצות המזרח לא הכירו את זה. בבל, מרוקו, אלג'יריה, כל ארצות. בדקתי בספרים, הנה בספר עטרת אבות. מה לובשים בפורים בגדי יום טוב? פרק א', תחפושות ומסכות, היום לא היה נהוג במרוקו. חכמי הקהילות מחו נגד המנהג הזה. כן. או בספר דברי שלום ואמת. בצפון אפריקה לא נהגו בכלל להתחפש או לעשות מסכות. חוץ ממקומות בודדים באלג'יריה, הושפעו על ידי אירופאים. באו אנשים מארצות אחרות, ויש אמרו אסור, לא ילבש סמלת אישה, ואפילו תחפושת בלי פריצות, חוקותיהם לא תלכו, ומבין שהרבנים בדרך כלל התנגדו לזה, ובהרבה הרבה ספרים. רק מה, שחכם אחד, אנחנו אומרים שתשמעו ש... שכותב על זה בספר אור ישראל, מונסי, שנה בית ג' קובץ שביעי, דף קוף למד, שהוא אומר לא, זה מנהג של יהודים, כמו שכתוב באורחות רבנו, אבל תשמעו, יש לו מהלך אחר. יש שכתבו שהמנהג הזה של בשעת הפרצופים זה ירושם האיטלקים, והם הרשותם הרומיים. מהגויים, נהגו במשמחתם, ומאיטליה פשט המנהג בכל העולם הישראלי. הוא אומר לא, לא, זה לא זה הסיבה של המנת. הוא מביא, הרי יש בגמרא ששבר פוריה. יש לזה מקור בגמרא מסכת סנהדרין. שמי שנותן מזרע למולך צריך דרך לעברה, כמה שברתו זה פוריה. מה זה מה שברתו זה פוריה? אז הערוך אומר שהבחורים עושים צורה של המן ותולים אותה על הגגות, ופורים שורפים את זה ורוקדים מסביב לזה. בגמרא שיקה אומר כה, קופק, מה זה להעביר למלך? קופצים, כמו שהתינוקות קופצים בימי הפורים. הייתה חפירה ואש על החפירה קופצים. אז הוא אומר כה, אז בזמן חזל הם קופצים על המדורה. ואחר כך הוסיפו לעשות כמו צורה של המן. ובפורים שרפו אותה. כן. האמת היא המנהג הזה לעשות צורה של המן, זה גם היה בתימן, ובעוד ארצות, גם בבבל, המנהג לעשות דמות של הבובה של המן, ויורים עליה, זורקים עליה חיצים, וזה, ושורפים את זה, עושים את זה שמחה גדולה, מעבירים, עושים תהלוכה עם המון, עם המון, עם עגלות, זה שמחה גדולה לילדים. אז הוא אומר, הנה, זה התחיל עם קפיצות, אחר כך התחיל עם המון, שמור יותר היום שלו. אז בזמן מן הזמנים, בהתחלה עשו סמרטוטים, בובות, אחר כך הנוצרים אמרו, זה אתם לא מתכוונים על המון, זה ישו הנוצרי, אתם רק אומרים שאתם תולים את המון, אתם מתכוונים על הנוצרי. וזה מסווה. אז אמרו, טוב, נעזוב את זה, התחילו להתחפש להמון, אנשים. לא, עזבו, אי אפשר לא לזרקת. אחר כך התחפשו לבנים, זר השיטה, ומזה נהיה מנהג להתחפש, בקיצור, התגלגל, בקיצור, לא יודע מאיפה ככה, בדמיון כזה פורה. כאילו הוא בנה לו דמיונות שבהתחלה עשו ככה בלי שום בסיס, בלי שום מקור, במקום שילך בדרך ישר, זה מה שכתוב בספרים, וכולם מעידים שזה בעצם לקחו את זה מהנוצרים שהם עושים את המסכות התחפושות, אז הוא מחפש לו כל מיני דמיונות שכן, מה אמר? אנשים התחפשו להומן, אפשר להתחפש להומן, אתם זוכרים מה שדיברנו בזמנו. הוא אומר שהיה השלב שהפסיקו, אין לו שום מקור, רק הוא מדמיין, התחילו להתחפש להומון, אחר כך לעשר רבונו, ואחר כך זה, ואחר כך נהיה מזה תחפוש. בכלל, להתחפש להומון זה דבר ידוע. אמרנו שמה שהתברר בזמננו, מי שהתחפש להומון, חס ושלום רחמן, עוד באותו שנה יתקלקל. אלו דברים שלא מתקבלים על הדעת, ובכל אופן, במקום ללכת ישר, מה כתוב בספרים, שכולם מעידים, ושיש על זה עדויות, לא סברות ודמיונות, שכתוב מפורש. מצד שני, חברים, במילים אחרות, המקור של המנהג זה מהגויים. יהודים לקחו את זה, והרבה רבנים התנגדו, והרבה רבנים הסכימו, ובסופו של דבר זה נכנס, אבל כמובן צריכים רק חברו להיזהר שזה לא יחס בשלום, שיהיה בזה חשש של עבירה. מצד וחוקותיהם לא תלכו, כמה שיש בזה שמחה, אי אפשר להגיד שזה לא משמח, עושה שמחה, אבל אם זה בסוף זה רק עושה, אם זה נגיד שמתחפשים איזה דמויות, שככה, שמובן שמביא קצת, אולי קצת, איך אומרים, בשמחה יתרה, נו, עוד אפשר להבין את זה. אבל חס ושלום שלא יהיה בזה דברים גרועים. אז אם שולטים על המצב, והתחפושות הן מוגבלות, ולא מתחפשים דרשעים ולשוטרים, וכל עמר לא להמן ולא להעבירים, ואם מחפשים את הילדים לדברים טובים לפחות, כהן גדול, או כל מיני דברים, נו, זה עוד אפשר לקבל את זה. אבל צריכים לדעת, אין בזה קדושה. ולא להפוך את היוצאות שהיהודים התחילו, הגויים למדו מאיתנו. הפוך, הגויים התחילו, היהודים למדו, אם היינו יכולים לבטל את זה, או אם יהיה איזה זמן שיבטלו את זה, אפשר לבטל את זה. אין בזה שורש של עם ישראל. מציאות לפני 500 שנה לא מוזכר בשום ספר בעולם, הדבר הזה. זה התחיל הראשון שמדבר על זה, זה מהרי מינס לפני 500 שנה. החידה לפני 250 שנה זה לא המקרום, וגם הוא אומר שהאשכנזים עשו את זה. ולאט לאט זה יתקבל, והיום זה יתקבל אצל כולם. אז מה שאנחנו יכולים רק להגיד, שזה להיזהר ולצמצם בזה, שחס ושלום שלא יצא מזה מכשולות,
שם הרב חזר להיגר את הפורים שלא להתחפש לרשעים גויים. אבל אם זה לא לרשעים גויים, אם זה נגיד לכל מיני מלכים, שהם לא היו רשעים דווקא.
מלך
אבל הוא לא יהודי, נגיד כל מיני
תלבושות שהם לא רצוי, אם אתה משרה עליו תומה, נגיד שיכולו שיתחפש לה חשבי ראש.
לא, היה רשע חשבי, מלכים שהם דווקא,
מספיק שהוא גוי, מספיק שהוא גוי, זה לא כדאי.
מצד שני, הרב, כל פעם מביא מה זה פוק של מעמד דבר, שאם הקדוש ברוך הוא הביא שזה ככה יתקבל, סימן שזה מרוצים מזה בשמיים.
דבר ראשון, דבר ראשון, זה לא כל כך התקבל, זה היה כל הזמן מחאות נגד. אם רואים שיוצאים מזה מכשולים, זה לא יעזור, כן, במציאות, כן. זה התקבל בחריקת שיניים. אני אומר, לפי המציאות של היום, אולי אתה צודק. איך שזה היום, ואם אפשר לעשות את זה, שזה יהיה במשגל, במידור, במסורה, שיתחפשו לדמויות טובות, זה עוד רצוי. זה כשאומרים, הכלל הזה, אם הלכה רופפת בידך. פק חזים היה מודו, כשהלכה רופפת. מי שברור לו שזה לא טוב, זה לא עזור. כשהלכה רופפת, יש צדדים לכאן ולכאן, אז אני אומר, זה יכריע שיתקבל, כי אין לי ראייה הפוכה, אבל כשיש לי צדדים...
לגבי חסרי, אז בממלכות, החטאו יש דורש בממלכות, זה משהו שזה משהו ידוע, כאילו מה שהפסוק הוא כבר דיבר, זה לא בממלכות, זה בממלכות.
כן, אז מי אלה?
אז הכוונה שזה כל דור ודור?
לא, 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 יכול, לפי, אם הפירוש על מלכות זה דור, זה יכול בכל דור ודור. בממלכה, כן, הרבנן מסביר, בממלכה, מן הממלכות החסות, איזה שתהיה, מדברים בלשון יחיד, אבל מכוונים על כל מי, לא משנה מי.
לכל דור
ודור. בכל דור ודור, גם לעתיד לבוא, נכון.
איפה המסע על
התחתית? איפה? הרבה ספרים. אני דיברתי על זה בעבר בשערי יצחק, מים חיים. הקרנבל, קרנבל זה פשוט מים חיים.
מים חיים למי?
רבי יוסף משש. סימן ראש חיית, פשוט מים חיים, סימן רחת.
אבא,
בספר המור השם, שתובע דווקא כאן מזוח, לא שכן, אני חפש דווקא לגויים, דווקא לדברים כאלה,
לעלות
אותם דווקא. יש פה בשורה טובה. איפה הוא נמצא? ניר נמצא?
ניר.
ברוך השם, זכינו השנה להתפסה חדשה של הקרטוד הפסחו של מעריץ עם הבור הנפלא עשעי של מעריץ, שפה כל היסודות של ההלכות והמנהגים של ליל הסדר דברים כדור הבנות, וגם פירוש על האגדה. במקום לעשות את המבחן שחשבנו בעבר, אז הוחלט בעצת ידידנו הרב ניר לעשות התפסה חדשה של הקרטוד הפסחו, זה עולה 12 שקל, אבל מי שמקבל עצמו ללמוד את הפירוש של מעריץ, מה התחלה עד הסוף, מקבל את זה חינם. אז... כמעט אם אנחנו נבוא נפעד, אנחנו נשאר את החגן, מי שבאתם נחגן, 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 מי הפרח בזינו אברהם יצחק יעקב משבנו הוא יברך את כל הגדול הכל שזה שבאלים וגדניהם הם ובניהם ונשיהם ותלמידיהם ואני יברך בשמח אמריקה זה מר בי בורק ונחלות הבריא וכן ביתם את ישראל רפואה שלמה וכן רפואה שלמה לילד יוסף בן הרב משה שרה בת ניסים
ושפיר
בת דוד
שילה
וישה בן ערב אוהד
ופועד
דודתי רבקה בת חיים
חגי וזהרי
בני שלמה שם ברוך הוא יוסן לבות אני ברוך הוא עשיר דם וכוח רבן הזה כסר המיכל לבוא לבני אמר הוא תראה לבית זה מה אבו חבר יוחדים ולכון יוחד כמו מליפה כמה לדבר גם הכל חמם ושקודו ודל נער ישמרי וחייה ושר בו הרבה תמנה וגבה תן אירות אמן